היום אנחנו מתחילים עם דף מם, עמוד א', בתחילת הדף. אוקיי, עכשיו אנחנו דיברנו על ביציאת הלחם, אז בעקבות העניין של ביציאת הלחם, הם מביאים עוד עניין שקשור לברכות הלחם. אמר רב, תול ברוך, תול ברוך, אינו צריך לברך. אם מישהו ברך המוציא, ואז בין הזמן שברך המוציא לבין הזמן שהוא אכל את הלחם, הוא מתחיל לחלק את הפרוסות לכולם, ואומר, תול ברוך, תיקח חלק מזה שברכתי עליו. האם זה נחשב הפסק או לא? זה השאלה. אז אומרים, אינו צריך לברך שוב, כאילו זה לא הפסק, זה בסדר, כי זה בנושא אותה ברכה. הווה מלח, הווה לפתן, מה אם הוא אומר, תביא לי מלח, כי אני צריך מלח עם, עם הלחם, או אני רוצה. או הוא אומר, הווה לפתן, תביא איזשהו דבר ללפק בו את הפת, לדבול את הפת בתוך הדבר הזה. האם הוא צריך לחזור לברך? כאן אומר לפי רב, כן, הוא צריך לברך שוב. אז יש לנו בן אדם שברך המוציא. בין הזמן שברך המוציא לבין הזמן שהוא אכל את הלחם, הוא אמר משהו. עכשיו, תלוי מה הוא אמר. אם זה ממש קשור לברכה, וזה טוב ברוך, הוא נותן לחם לכל השרדים, הוא אומר, תיקח פוסה, אז בסדר, לא צריך לחזור לברך. אבל אם הוא כבר אומר משהו, הווה מלח, נכון שזה קשור, אבל זה כבר הוא יכול לאכול את הלחם בלי המלח. ובלי הלפתן, ולכן עדיף לו, כאילו הוא צריך לחזור ולהגיד את הברכה שוב. אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, אפילו הביאו מלך, הביאו לפתן, נמי אין צריך לברך. רבי יוחנן חולק. הוא אומר, גם זה קשור בעניין אכילת הלחם, אנחנו כאן. גם זה קשור, כאילו זה בעניין אותו נושא. גביל לתורה, גביל לתורה, צריך לברך. מה הוא אומר, תכין את האוכל בשביל השפרים, אוקיי? האם זה קשור לנושא הברכה? זה כבר לא קשור לנושא הברכה, נכון? אתם מסכימים, זה בכלל לא קשור, נכון? אוקיי? מה הקשר בין הבהמה ותכין את האוכל לבהמה לבין זה שהוא כבר ברך המוציא ואמור לאכול את הלחם ופתאום הוא מתחיל להתעסק. רב ששת אמר, אפילו גביל לתור אינמי אינו צריך לברך. Okay? הוא אומר, אפילו זה לא נחשב הפסק בין המוציא לבין אכילת הלחם. למה? אמר רב יהודה, אמר רב, אסור לאדם שיוכל קודם שייתן מאכל לבהמתו. שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והדר כתוב, אחר כך כתוב, ואכלת בשבת. אוקיי? אז מעניין כאן שהוא אומר, אפילו את הדבר הזה, ראיתי, כשבדקתי קצת, ראיתי מישהו נתן שיעור דווקא על הנושא הזה, כי הוא אמר, זה בטח נושא חשוב, אם אפשר לעשות הפסק, אז זה שצריך להכיל את הבהמה לפני שהבן אדם אוכל, זה מראה עד כמה זה חשוב, שזה אפילו לא נחשב הפסק בין אמירת המוציא לבין הבכה. עכשיו, אי אפשר לומר את הסוגיה הזו בלי להתייחס למה שקורה אצלנו כל שבת, כן? שנוטלים ידיים ולא מדברים בכלל, נכון? כאילו, כולם יש ממשל, כל אחד מסמן, נכון? כל העניין הזה. אז מה שמעניין כאן, אני חייבת לציין, כל הסוגיה אפילו לא מתייחסת לזה, נכון? הסוגיה הזאת היא מתייחסת לאמירת המוציא, הברכה, אז עושים הפסק לפני שאוכלים. ואפילו בזה רואים שיש שלוש אישות. אחד, okay, אפשר לראות את זה יפה בטבלה. אחד, שזה רב שהוא הכי מחמיר, שרק להגיד, תול ברוך, תיקח חלק מהפרוסת לחם, אינו צריך לברך שוב. רבי יוחנן שאמר, אפילו אומרים, הביאו מלח, הביאו לפתן, אינו צריך. אני רואה שהחסרתי משפט שם, הביאו לתורה את רבי יוחנן. ואז רב ששת שאומר, אפילו אומרים, צריך להכיל את הבהמות, לפני ש... כי הבהמות צריכים לאכול לפני הבני אדם, אז אפילו אם אומרים את זה, זה לא הפסק. אוקיי? וכאן רואים הכל שוב בין המוציא לבין האכילה. לא מדברים בכלל על נטילת ידיים ואז המוציא, נכון? אוקיי? זה לא מופיע בסוגיה כאן. זה, יש סוגיה אחרת שמתייחסת לזה, וראיתי במפרשים, אנחנו בהחלט מחמירים יותר מדי, כשכולם עושים ואם חושבים שזה לא הפסק, זה גם לדעתי. כל העניין, המשחקים האלה הם לא בדיוק מדהימים. בהחלט, אם צריכים, כאילו העיקר, לא רוצים שיסיח את הדעת וילך למקום אחר וישכח שברך, ועד שמגיעים לסעודה צריכים שוב לברך, כי מי זוכר כבר מתי שברך. זה כל העניין. אבל אם עושים את זה ומגיעים לשולחן וצריכים משהו בקשר לסעודה, אז צריכים להזכיר לאנשים מוטל ידיים, או דברים שהם קשורים, אין בעיה לדבר, כאילו, ועדיף לדבר מאשר כל המשחקים שגורמים לי יותר הסך הדעת, אפשר להגיד, שכל אחד משחק וזה וזה וזה. אוקיי. אם זה קשור לנושא, אבל אם זה קשור למה שצריך, להביא מלח לשולחן, אז אין בעיה. שוב, אם רואים בפוסקים, יש כאלה שאומרים, עדיף לא להגיד כלום, אבל אם כבר מגיעים לסיטואציות שבכל אופן, נכון, וזה הופך לצחוק גם, זה הכל נראה לא מתאים, נכון? זה די מוזר. אז יש מקום. אמר רבי בר שמואל, משום רבי חייא, אין הבוצע רשאי לפצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד. Okay? היו צריכים להביא מלח או איזשהו דבר ללפק בו את הפת, לטבול את הפת בו, לפני כל אחד מהסועדים. כי למה כל אחד מהסועדים ולא אכל על השולחן? כי בימיהם כל אחד אכל בשולחן של עצמו. אוקיי? Okay? רואים את זה בדברים שקשורים לסדר גם. כן, עוקרים את השולחן. כן, שמעת פעם עוקרים את השולחן, עוקרים את השולחן. זה גם מוזכר בקשר לכמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב. אז הדעה הכי מקילה זה תוספות, הוא מזכיר, עקירת השולחן. זה כבר מספיק, ומה זה עקירת השולחן? זה הם פשוט פינו את המאכלים, כאילו זה, לכל אחד היה שולחן בפני עצמו. איפה רואים את זה בליל הסדר? אומרים, כן, כתוב, שעוקרים את השולחן, אחרי במה נשתנה, כשלפני מה נשתנה, עוקרים את השולחן כדי שהילדים ישאלו. מה זה, לוקחים את כל השולחן? כן, אז ככה הם בעצם היו, כל אחד היה אוכל לבד, אז זה לא, כאילו בימינו זה לא כל אחד אחד, אלא אחד על השולחן. רבי בר שמואל, איקלה, זה אותו בן אדם, נכון? שאמר את זה, איקלה לבי ריש גלותה, אפיקו לריפתה, הוא בצע להדיה. אמרו לי, הדרמר משמעתי, כאילו הוא פשוט היה בבית של ריש גלותה, כן, ריש גלותה זה היה הראש של הגלות, כאילו הנשיא בעצם של הגלות, היהודי, אז הביאו לי ריפתה והוא בצע בלי מלח. אז אמרו לו, מה, חזרת ממה שאמרת? שמעת ממה שלמדת? אמר לו, לדין צריך בשש. הדבר הזה, דין זה זה, זה לא צריך, בשש זה עיכוב. כן, בשש, משה לרדת, זה לא צריך עיכוב, זאת אומרת, הלחם הזה לא צריך מלח או לפתן, למה? כי זה מספיק מתוק. כאילו יש בזה מספיק מתיקות שלא צריך, לא צריך משהו נוסף. אז מה לומדים מכאן? שהלחמים של ימינו בדרך כלל יש בהם מלח ודברים אחרים, ביצים, כל מיני דברים, הם לחם עשיר. הלחם עשיר לא כל כך צריך מלח. אז לכן רואים שיש הרבה שכן מקפידים מלח. יש שתי סיבות שמקפידים המלח. אחד זה הבסיס הסוגיה הזאת, שהפת בלי כלום זה צריך משהו. הסיבה השנייה
זה משהו לצורך מה? לצורך הברכה או לצורך מה?
אני חושבת שזה לכבוד של הלחם, זה לא טעים ככה. כאילו אם רוצים לברך על משהו, בוא נגיד יש מרה, וזה לא, זה צריך מלח, ולא שמו מלח בזה, אוקיי? אז את אוכלת את זה קודם בלי המלח, אחר כך את שמה מלח, ועכשיו זה מאוד טעים. אז על איזה את רוצה לברך? על הטעים יותר? או על הפחות טעים. זה לא מכובד שאת מברכת על משהו לא כל כך מכובד, ואחרי שמברכת, את עושה את זה יותר מכובד. זה מה שנראה לי ההיגיון. אז אומרים, אם הלחם מספיק טעים בלי, אני חושבת קשה לנו לתאר את זה, כי כל הלחמים שלנו טעימים. אבל אולי אז היו להם לחמים שהיו די יבש, לא יודעת, לא טעימים, ושמו עליהם דברים כדי שיהיו יותר טעימים. או אפילו אם נגיד את זה ככה, זה אותו דבר כמו יש פיתה, ויש פיתה בחומוס. אז כשנותנים ידיים, אז אולי עדיף לטבול את זה בחומוס קודם, כי מה, אנחנו מברכים קודם על הלחם ואחר כך תוכלים את זה, אפילו שהפיתה טעימה עכשיו, אז הרבה יותר טעים עם מה שמקבילים את זה. אז יכול להיות שזה העניין, שזה עניין של כל הברכה. יש עוד סיבה שהם שמים מלח, יודעים? לא? יש...
העניין של הקורבנים?
של הקורבנות. על כל קורבנך תקריב מלח, והשולחן זה כמו מזבח. אומרים שזה מסמל את העניין של, של המזבח, ולכן מכובד שזה יש ברית מלח, ו... יש,
אני גם שמעתי שבשבת שבוזקים מלח על החלה זה פשוט בגלל טעם, אין לזה שום ביסוס, זה פשוט שיהיה יותר טעים.
אז זה, זה שני הסיבות, שתי הסיבות.
למה? יש... בשבת אין, יש קורבנות.
היו,
כן, בהחלט. קורבן שבת, החלה מסמלת קורבן שבת.
זה לא מסמל את הקורבן, אבל אומרים ששוחה מסמל מזבח, ומזבח זה, זה מעניין, קצת קבל. אבל זה הסיבה העיקרית לדעתי, ולכן הרבה, כאילו, לא, לא תמיד מפיק, לא כולם מפיקים.
נכון.
זה, זה עניין סמלי בימינו, זה כבר לא, אין לזה לדעתי הרבה בסיס הלכתי ממש. אוקיי, עכשיו, רבי בר שמואל אמר משהו בשם רבי חייא. עכשיו הוא אומר עוד משהו, שאני אומרת מראש, אני לא מבינה בכלל מה זה עושה כאן בגמרא. אמר רבי בר שמואל משום רבי חייא, אין מי רגליים קלים אלא בישיבה. אם מישהו כשמשתינים, אז עדיף לעשות את זה בישיבה, כי אם עושים את זה בעמידה, הפעם לא יודעים אם באמת סיימו, כאילו לא מסיימים לגמרי. לפי מה שקראתי, זה בגלל שדואגים שזה ישפריץ על, על הרצפה וישפריץ חזרה על הבגדים. אוקיי? ולכן לא מסיימים כי הם מודאגים. אוקיי. אמר רב כהנה, ובאפר תיכוח אפילו בעמידה. אם האפר מאוד לך והכל נספג באדמה, אז זה בסדר אם עושים את זה בעמידה, כי אז לא מודאגים, כי זה לא משפריץ. אי ליקה אפר תיכוח, יעמוד במקום גבוה וישתין למקום מדרון. Okay, זה עצה טובה איך להתנהג כשמשתינים בחוץ, כי כנראה לא היו להם שירותים כמו בימינו, אז זה היה הסטנדרט. זה היה מה שקיים, אוקיי? אז כאן עדיף לעשות ממקום גבוה למקום מדרום, ואז לא צריכים לדאוג.
מלח משתן, לא?
מה?
מלח
משתן. וואו, אולי בגלל זה.
לא, זה כל מיני מימים של רבא בר שמואל.
נכון, לא, בהחלט הביאו את זה בגלל ונראה עוד אחד. למרות שהבא כן קשור לענייננו. חשבתי, כן, לא, קשה לדעת. יש כל מיני אמרות בדף הזה, גם על דברים שבריאים וטוב לאכול או לא טוב לאכול. כל מיני עצות טובות כאלה, אבל זה, זה ממש לא כל כך, לא רק שזה לא כל כך קשור לענייננו, אבל זה בסדר, כי הביאו את זה בגלל אמרות של רבי בשם רבי חייא, וזה קורה הרבה, ונראה את זה גם בהמשך עמוד עם מישהו אחר. אבל בשביל מה מביאים את זה בכלל בגמרא, זה אני, אין לי תשובה על זה. ואמר רבי בר שמואל משמיד רבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואי אתה ניזוק. Okay, עכשיו כל מיני עצות טובות, ושמתי כל אחד בטבלה, מה עדיף לאכול, מה עדיף לא לאכול, okay? אז אומרים, עדיף לאכול מלח, אחרי האכילה, וגם לשתות מים. זה בריא לגוף. ולא רק שהוא אמר את זה, אלא תניא נמי הכי. יש לנו גם ברייתא ששנויה כך, תמיד כשמביאים תניא נמי הכי, זה דרך לחזק מה שהמורה אומר, מדברי תנא. אחר כל אכילתך אכול מלח, אחר כל שתייתך שתי מים, ואי אתה ניזוק. אז בדיוק אמר, כתוב בברייתא בדיוק אותו הדבר, קצת מוזר למה מישהו מוסר משהו בשם מישהו אחר, כשדווקא זה הופיע כבר בברייתא, אבל למרות שהוא מוסר את זה בשם רבי חייא, ורבי חייא היה תנא, אז יכול להיות שהוא דווקא מסר את האמרה של רבי חייא, וזה מופיע בברייתא אחרת בלי שם של רבי חייא, ואולי רצו להגיד, זה מיוחס לרבי חייא. גם מעניין כאן, פתאום קלטתי, רבי בר שמואל, כן, שאלה מתי הוא חי? למה הוא מוסר דברים בשם רבי חייא? זה גם מוזר, כי הוא בטח חי יותר מאוחר, לא נראה לי שהוא בדור המעבר, איך הוא מוסר דברים בשם רבי חייא, כנראה הוא שמע אותם ושמע אותם. בדרך כלל, הוא מצטט מהום,
אבל רבי שמואל היו אמרים?
רב, זה רבי בר שמואל, זה לא...
זה לא זאת שמואל? זה לא זאת דור ראשון?
השאלה זה... לא, שמואל בהחלט היה דור ראשון. רבי בר שמואל, השאלה האם הוא היה באמת בן שמואל, אני לא בדקתי את זה, האם הוא היה השמואל הזה? אם כן, אז הוא לא רחוק משם. אבל עדיין, הוא קצת רחוק, כאילו, מנותק דור. בדרך כלל אומרים, אז רבי בר שמואל אמר בשם שמואל, שאמר בשם רבי חייא, משהו כזה. שוכל לבדוק את זה, אני לא חשבתי על זה עד עכשיו, אז לא בדקתי. תניא אידך, יש ברייתא אחרת באותו נושא, אבל קצת שונה. אכל כל מאכל ולא אכל מלח, אוקיי? כאן זה בכיוון השלילי. קודם אמרו, אינו ניזוק, שזה גם שלילי, כאילו, אבל לא דיברו על מה יהיה הנזק שיקבלו. אז עכשיו אמרו, אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקים ולא שתה מים, ביום ידאג מן ריח הפה, ובלילה ידאג מפני אסכרה. אסכרה אומרים שזה קרופ, זה כמו השיעולים האלה. אוקיי, תנו רבנן, המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעין. אוקיי, אם שמים, זה בעצם, אם שותים הרבה מים אחרי שאוכלים, כדי בעצם לשטוף את האוכל עם מים, לא לפני שאוכלים את האוכל, אלא אחרי שכבר אוכלים את זה, שמים הרבה מים בפה, כאילו שותים הרבה, אז זה עוזר מחולי מעין. וכמה? אמר רב חיסדא קיטון לפה. קיטון זה... מה שלוקחים, היו לוקחים את היין, היה להם יין טרקיז כזה, ואז היו מערבבים את זה עם מים. אז איזשהו, איך אומרים, לידל? זה כמו לידל,
מצקת.
אבל זה נראה לי יותר גדול ממצקת שאנחנו משתמשים בו למרק, כאילו בגלל שזה היה ליין והרבה, אז אוקיי. אמר רב מרי, אמר רב יוחנן, הרגיל בעדשים, אחת לשלושים יום, מונע אסכרה מתוך ביתו. אבל כל יום הוא לא. מי טיימה? משום תקשה לריח הפה. אוקיי? אז אומרים שעדשים זה טוב פעם בשלושים יום, אבל לא כל יום. אמר רב מרי, אמר רב יוחנן, הרגיל בחרדל, אחת לשלושים יום, מונע חלאים בתוך ביתו. אבל כל יום הוא לא. מי טיימה? משום תקשה לחושה דליבה. זה גורם לחושת הלב. אוקיי? אז כאן אומרים דברים בפרופורציה. כאילו פעם בשלושים יום זה טוב, אבל כל יום זה לא טוב. ברור שלא מדובר פעם ביומיים, פעם בשבוע. אבל אולי זה בין לבין, כאילו זה לא טוב, זה לא גרוע. אז אוקיי? מעניין שיש לנו כל מיני אמרות כאלה. יותר מזה, אני לא יודע מה להגיד על כל זה. אמר רב חייא בר אשי אמר רב, הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעין. ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרים ומרבים ומברים כל גופו של אדם. אוקיי? זה לא רק עוזר, אלא זה לא רק טוב שמונעים חולי, אלא זה גם טוב לאנשים להפרות ולהרבות, וזה טוב לגוף של הבן אדם. כאילו אולי אפשר ללמוד מזה שהרבנים כאילו לא רק ראו את עצמם כפוסק הלכתי. אנחנו רואים שיש להם כל מיני אמרות גם על התנהגות של בני אדם, וגם על אוכל, שזה דבר בסיסי לבני אדם. הם ראו עצמם כרופאים, נכון? כבני אדם שיש להם ידע יותר בכל התחומים, וראו את עצמם שזה התפקיד שלהם להגיד לאנשים מה הכי טוב לעשות. אמר רב חמא בר רבי חנינא, הרגל בקצח אינו בא לידי כאב, כאב לב. Okay? קצח זה קיומים. אוקיי? איך אומרים זה? קמון? כן, קיומן.
זה בלאק.
בלאק קיומן. אוקיי, שזה שונה. אז זה קיומן שחור.
קרקום?
לא. קמון.
קמון.
את מכירה את זה?
אני חושבת שזה
קמון שחור.
זה שחור כזה, ולא חשבתי שזה קמון.
לא, זה לא
קורה. כן,
זהו, אבל
קצח. נכון, 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 קצח זה כזה. נכון, 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 נכון. קוראים לזה משהו?
קוראים לזה קצח?
פלאקס? פלאקס. לא?
לא,
זה סביר. כמו שאתה
מסום,
זה קצח. נכון. אוקיי, אז זה טוב, ואומרים שזה מאוד טוב, נכון? אז כאן גם אומרים, לא בא לידי כאב לב. מתי זה, אבל יש קושי. רשב"ג אומר, קצח אחד משישים סמני המוות הוא. Okay? והישן למזרח גרנו, דמו בראשו. מי שישן ליד הגורן, איפה ששומרים עליהם, דמו בראשו, כאילו ימות. אז איך זה שמצד אחד אומרים, אינו בא לכאב לב, מצד שני אומרים, שזה סממן של מוות, מי שישן לידו זה בעייתי? אל דאגה, לא קשה. הברכו, הבטעמו. דבר אחד, להריח את הקצח, ודבר שני, לאכול. להריח את הקצח זה מסוכן, אבל לאכול את הקצח זה דווקא בריא.
נכון,
זה
מהפסטון.
כתוב פה ש-20 גרם מקצח יכול להביא הקאה וגם אפילו הפלה.
וואו.
כן, בעצם
מאיפה זה בא?
לא, כאילו כותבים מה זה היום.
היום.
היום אפילו, שיודעים את זה. ויש בתוכו מלנטין, שאני יודע מה זה. אפילו בשתי יחידות לכל 1,000, זה יכול להרוג חיות.
יש בתוכו מלנטין?
כן.
כן. זה היתרון בקורן, שיש להם את כל האינפורמציה הזאת.
מעניין.
לא באמת.
גם פה, זה שתיים.
אבל לא מדברים מספיק לגבי כל...
הנה, עוד דבר מה שהיא
הקריאה. לא, כי יש לכם את אותו הדבר. זה בעברית וזה באנגלית. כן, הקורן לקחת, כן.
זה שתיים. זה וילנה.
זה גם שטיינזלץ, לא, אבל זה אותו פירוש. כאילו הם, זה תרגום של השטיינזלץ והוסיפו... כן. זה כתוב שם על השטיינזלץ, זה אותו דבר. זה ביתרון על השיינסטין. של השיינסטין אין את כל ה... במיוחד על הפרק הזה, שיש הרבה אינפורמציה. אוקיי. אימי דרבי ירמיה, אוקיי, אמא שלו, אפיה לרבקה, הייתה אופה פת, ומדבקה לה ומקלפלה. היא הייתה אופה לחם, ואז היה מדביק את הקצח, בדיוק כמו שעושים ימינו, ומקלפלה, ואז הייתה מקלפת את זה, כדי כנראה להוציא את הריח, שזה לא יהיה מסוכן. רבי יהודה אומר, בורא מיני דשאים, אמר רבי זירא, ואיתם, אוקיי, אנחנו זוכרים את המשנה שרבי יהודה אמר, כל דבר ודבר אומרים דברים ספציפיים. נכון? אז על הירקות הוא אמר, בורא מיני דשאים. אמר רבי זירא, ואיתם רבי חיננה בר פאפה, אין הלכה כרבי יהודה. ואמר רבי זירא, ואיתם רבי חיננה בר פאפה, מהי טעמא דרבי יהודה? אז עכשיו הוא רוצה להבין את הטעם שלו. מה הסיבה שלו שהוא אמר את זה? אמר קרא, ברוך השם יום יום. Okay, יש בעיה בפסוק הזה. מה זה ברוך השם יום יום? וכי ביום מברכים אותו, בלילה אין מברכים אותו. נכון, היום יום זה מדגיש דווקא ביום. נכון, אם היום אומרים ברוך השם ביום, בסדר. יש פסוק אחר, ברוך השם ביום, ברוך השם בלילה. הפסוק הזה כתוב ברוך השם יום יום. אז זה כאילו שבלילה אין מברכים. אלא לומר לך, כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. אז מה לומדים מהפסוק הזה? בכל יום ויום שיש משהו ספציפי, אומרים ברכות ספציפיות לאותו היום. לדוגמה בשבת, אומרים דברים של שבת. ביום טוב, אומרים דברים של יום טוב. מה זה קשור לענייננו? החנמי, אז אפשר ללמוד גם אצלנו, כל מין ומין תן לו מהם ברכותיו. Okay? שגם כמו שכל יום יש ברכות ספציפיות, גם לכל דבר ודבר יש ברכות ספציפיות. והוא... עושה את, בוא נגיד, כל אחד אומר שיש ברכות ספציפיות לכל דבר, אבל הוא לוקח את זה עוד צעד שממש ספציפי.
מעניין שאומרים בהתחלה, הלכה לא כמו רבי יהודה, אבל בוא נבין מה עומד מאחורי זה. כאילו, מכבדים אותו בכל מקרה.
יפה. ומה לומדים מזה? שהחשוב זה לא רק הפסיקה ההלכתית, כאילו, הסופית, אלא מה עומד מאחורי הרעיונות של הדעות שלהם.
וזה נותן לנו פתח בעתיד גם במקרה
הצורך
להשתמש
בדעות. נכון, במקרה הזה נראה לי שיש פחות צורך אולי להשתמש בדעה כזאת, אבל הרבה פעמים יש דעות שדוחים אותם להלכה, אבל בסיבות מסוימות או בתקופות מסוימות, אוקיי? הם לוקחים את הגישה שכבר לא משתמשים בו, ומחיים את זה מחדש.
למרות שגם במקרה הזה, למשל הברכה להבינה,
נכון,
יפה.
אז אולי אפשר, כן, השאלה אם זה אותו דבר, כי זה לא ברכה, הוא מדבר ספציפי, ברכות לנהנים, אבל אולי.
זה תפילה מברכה.
נכון, זה שונה. אבל אולי מישהו היה, כן.
מעקש.
כן. אבל גם לומדים על רעיון, כאילו למרות שדחו את זה, זה רעיון יפה, שצריכים ממש לברך על כל דבר ספציפי, לפי ה... ואפשר, לדעתי גם, אפשר לומר מזה, לזה שאנחנו כן מברכים על לא בדיוק עד עד הדרגה שהוא אומר, אבל אנחנו בעצם כן מברכים על כל דבר ודבר, ברכה ספציפית. אז זה גם אותו רעיון, אפשר להמיש. ואמר רבי זירא, ויתם רבי חנינא בר פפא, אותו בן אדם, כאן שוב, הוא אמר משהו, עכשיו מביא משהו אחר שהוא אמר, לא בדיוק קשור. בואו ראה, לא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. Okay, יש לי כלי מלא מים כאן, זה לא יכול להחזיק עוד מים, okay? אולי קצת, אבל לא הרבה יותר, נכון? זה כלי מלא. אבל אם היה לי כלי ריק, אפשר למלות את זה. Okay? אבל הקדוש ברוך הוא אינו, כן. מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק. Okay? מי ש... Okay, מה זה אומר מלא? מי שמלא חוכמה, הוא דווקא זה שמחזיק. ומי שריק מחוכמה, הוא לא יחזיק, כאילו, זה לא יתחזק אצלו, כאילו, הלימוד. שנאמר, והיה אם שמוע תשמע. אם שמוע, תשמע. ואם לאו, לא תשמע. אם תשמוע בהתחלה, אז תמשיך לשמוע. אבל אם אתה לא שומע בהתחלה, כי אתה כזה בן אדם, לא חושב, לא זה, אז לא תשמע בהמשך. דבר אחר.
זה מאוד קשה, איפה העניין של האפשרות לשנות? דטרמיניסטי, כאילו, לא
מה
שאי אפשר,
בן
אדם שאין לו,
נכון.
אז הוא לא יכול להוסיף.
נכון. אז צריכים לקבל אמרות כאלה, הם רוצים להדגיש עניין. הם אומרים, כדאי להיות חכם. זה דרך אחרת להגיד, כמו שרואים במשלי כל הזמן, נכון? על החכם והפסיל ועל הזה. זה אותו סוג של אמרה, מנסים לחזק את הבני אדם שהם החכמים והרציניים, לעומת אלו שלא כל כך. רוצים להדגיש עניין, להגיד שזה ברור שזה מתנגש עם עוד דברים, שיש שם מין מקום. ראינו את זה באחר מהדפים, שדווקא אמרו שצדיק, נכון, צדיק מעיקרו, לא יכול להיות רב, אז יתפקו אבל במקום אחר כתוב שכן, וניסו להשוות. במקרה הזה לא ישבו, אבל בהחלט יוכלו להשוות. אני לא לוקחת אותם כי זה האמרה, אלא מנסים להעביר איזשהו מסר. Okay? עוד מסר, דבר אחר, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אם יפנה לבבך, שוב לא תשמע. זה מדבר חזרה. אם חוזרים על הישן, okay, מה שלמדת כבר, אז תוכל ללמוד חדש. אבל אם יפנה לבבך, אם סיימת מה שלמדת ואתה עובר הלאה, ולא חוזר למה שלמדת, שוב לא תשמע. Okay? עוד עניין על החשיבות של החזרה.
אני חושבת
שבשביל
שאמר, אז... רוצים פשוט להדגיש את זה באמת בהיבט החיובי, שככל שחכמים לא יחשבו שהם מספיק חכמים ושאין עוד מקום ללמוד. אז רק ככל שאתה לומד יותר, אז יש יותר מקום להחזיק ולהוסיף.
יפה, נכון. יש בזה רעיון מאוד חיובי בכיוון הזה. זה שם תמונה בראש על הרעיון של משהו מלא, מחזיק יותר, זה יפה.
יש את הדבר הבסיסי, ראינו את זה עם נושא של ציונות, לא מבלי להיכנס לפוליטיקה, שרצו לעשות חדש. רצו לעשות חדש בלי להיזכר ולהתייחס לישן. זה לא טוב. אין לך. הכל צריך להתבסס על מה שהיה.
נכון. יפה. אפשר לראות את זה גם. לכן האמרות האלה הם פתוחים להרבה... נכון, והרבה אפשר להבין אותם בכל מיני כיוונים, ובגלל זה לדעתי הם שמו אותם כאן, כי זה חומר למחשבה. אוקיי.
אין עתיד בלי הבא,
אין חדש תחת השמש. לא בדיוק, זה גם קשור. אוקיי. ברך הפירות האילן, אוקיי, משנה הבאה. ברך הפירות האילן, בורא פרי האדמה, יצא. אוקיי, מי שמברך על תפוח, בורא פרי אדמה בטעות, הוא יצא ידי חובה. על פירות הארץ, בורא פרי עץ, לא יצא. מברך המלאכפון, בורא פרי עץ, לא יצא ידי חובה. ועל כולם, אם אמר שהכל יהיה בדברו, יצא. שהכל זה ברכה כוללת, שבעצם מי שברך את הברכה הזה על כל דבר, יוצא ידי חובה. עכשיו, לא נדבר על זה, כי נראה את כל ההתייחסות בגמר. מנתן את עיקר אילן ערהי, מי התנה שאומר שעיקר האילן זה בתוך הארץ? Okay? ולכן בורא פרי האדמה זה ברכה שפותר את העץ. אמר רב נחמן בר יצחק, רבי יהודה היא, דתנן, יבש המעיין ונקצץ האילן, כזה בהלכות ביקורים. Okay? אם כשמביאים ביקורים, צריכים להביא את זה מעץ, נכון? מה אם העץ היה במקום שהתייבש המעיין, כאילו שקיבל את המים ממעיין, המעיין התייבש, העץ, האילן כבר קצצו את זה. אבל יש את הפירות שהיו לפני שעשו את זה. האם צריכים להביא את זה לבית המקדש? אז אומרים לביקורים, מביא ואינו קורא. כשהביאו ביקורים, היו מביאים את הביקורים, ואז היו קוראים מקרא ביקורים. אז עכשיו, הוא מביא אבל לא קורא. למה הוא לא קורא? כי כתוב שם, כשמתי את זה על הדף, כתוב שם, בתוך הזה, האדמה אשר נתת לי. וזה כבר אין אדמה שנתת לי, כאילו העץ כבר איננה. אז מביאים את הביקורים כי הם היו על העץ שהיה שם, אבל כבר אי אפשר להגיד את האמרה הזאת, האדמה שנתת לי, כי האדמה זה העץ, והעץ כבר איננה. זה תנא קמא.
הם קצצו את העץ?
כן.
אבל פירות הורידו בפניכם?
כן.
אבל יש איסור לקצץ את זה, אני לא מבינה, מה זה נקרא לקצץ
עץ? אולי הוא מת כבר. נכון. העץ מת, זה הבעיה. התייבש והעץ מת. לי קשה לתאר קצת את הסיטואציה, כי אם כבר היו פירות, ואז האש התייבש, בזמן כל כך מהיר.
אנחנו לא יכולה להבין את הדוגמה, כי אנחנו משפטים, והם חפרו ליד עץ, ונהרג העץ שלנו. הוא מלא באבוקדו, מלא מלא.
הבנתי,
זה
כואב לב. אוקיי, אז זה יכול לקרות. יפה.
או שמקצצים בשביל להבריא אותו.
לא, אבל אז עדיין יש עץ.
כן, אבל אם זה מה שיבריא אותו, אני חושבת ש...
לא, כי אז העץ עדיין קיים. אני חושבת שכאן כבר עץ לא קיים בכלל. זה כמו עץ שלה. כי אם העץ עדיין קיים, רק שאין פירות עליו, זה לא משנה. זה עדיין זה...
כן, זה עץ עם פירות.
שמת. אוקיי? רבי יהודה אומר, מביא בקורא. למה? כי האדמה, מה זה האדמה? האדמה איפה שהעץ היה. כאילו האדמה שממנה צמחה העץ, זה נחשב האדמה, אז האדמה עדיין נמצאת שם. אז רבי יהודה לומדים מכאן שהוא דווקא אומר שהאדמה זה עומד בבסיס לעץ, ולא העץ, לא הגזע בוא נגיד, העץ עצמו. על פירות הארץ, נקרא פירות הארץ, אם ברך, בורא פרי האדמה יוצא, ידי חובה. פשיטה, מה, הרי זה פשוט. אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה אלא לרבי יהודה. סליחה, אני אמרתי את זה, התבלבלתי בין פירות הארץ. פירות הארץ זה אדמה. על אדמה אי אפשר לברך בורא פרי העץ. הרי זה פשוט שאי אפשר לברך מה... מי חשב שאפשר לברך בורא פרי העץ על אדמה? אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה אלא לרבי יהודה. אמר, חיטה מן אילן היא. הוא טוען שחיטה זה מן אילן, ואם אומרים שחיטה זה מן אילן, אז אולי אפשר להגיד, בורא פרי עץ, על זה. עכשיו, חיטה בכלל לא אומרים בורא פרי עץ, כי אומרים, המוציא. אבל אולי, העניין, אם לפעמים קוראים לחיטה, אז אולי קוראים לבורא.
גם חיטה את יכולה לבשל, ואז את אומרת, מה?
נכון, אז אולי זה...
אני לא יודעת, מה אומרים באמת על תפשיל חיטה?
לא, זה אחד מחמש תמינים.
המוציא?
לא, זה מזונות.
מזונות?
מזונות, אבל לא בורא פרי אדמה.
אוקיי. אבל לפני שאני מבינה, רבי יהודה אומר על פירות הארץ, לא על פירות האדמה.
פירות הארץ על פירות האדמה. הוא אומר,
מה?
על פירות הארץ, אם ברך, אם בטעות, אנחנו מתייחסים לזה, אם בטעות ברך על מלפפון בורא פרי העץ, לא יצא ידי חובה. אז אומרים מה, הרי זה פשוט. אז אומרים, לא, זה לא כל כך פשוט. כי יש דעה שאומרת שחיטה זה מין אילן, ואם ככה אפשר אולי לקרוא למשהו שצומח מהאדמה אילן. ואם קוראים לזה אילן, אז אולי אפשר כן לצאת ידי חובה בדיעבד. אם בטעות אמרת בורא פרי עץ אכלת המלפפון, האם יצאת ידי חובה?
מה שאני שואלת, כן. הם בעצם מזכירים פה סוגיה מביקורים. והשאלה שלי, כשרבי יהודה אומר שמברכים על פירות הארץ, הוא מתכוון לסוגיה
עברנו מביקורים, עכשיו חזרנו.
לא הפירות מביקורים?
לא, לא. כי חוזרים, יש את הנקודותיים ונקודותיים.
כלומר, כן? מביא לאינו קורא, ורבי
נכון,
לא
נקודה,
לא
קורא. נקודה.
אז הקריאה לא רלוונטית לביקורים פה?
לא. מביא וקורא זה קשור לסוגיה האחרונה. התחלנו עם מי שברך בורא פרי אדמה על פירות האילן. למה יצא ידי חובה? לפי מי זה? אומרים זה לפי רבי יהודה, שטוען שאדמה הוא חלק מהעץ, הוא חלק מהעץ. וזה הוא הוכיח מביקורים. סיימנו. עכשיו עוברים ל...
עכשיו הקריאה כבר לא רלוונטית.
נכון, נכון. כאילו, לא, אין קריאה כאן.
לא, אומר, רבי יהודה אומר, מביא מקורי.
זה קשור לסוגיה הקודמת. זה שיטת רבי יהודה, שעליו אנחנו מסתמכים.
אבל מביא וקורא, זה לא ביקורים.
מביא ביקורים, וקורא מקרא ביקור. ולכן, למה קורא מקרא ביקורים? למרות שכתוב, האדמה אשר נתת לי כבר אין אדמה, העץ איננה. זה בגלל שהעץ כן, כאילו האדמה נחשבת כחלק מהעץ, והעץ, האדמה עדיין קיימת. ולכן אפשר לקרוא.
זה ביקורים. אז השאלה שלי,
כשהוא
אומר,
מביא
וקורא על פירות הארץ,
האם זו... לא, 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 נקודה, מביא וקורא, זהו.
אבל יש פה נקודותיים.
יש נקודותיים.
נקודה?
זה נקודה. עכשיו עוברים לנושא חדש.
אוקיי?
מביא וקורא נקודה,
וזה...
לא, 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 לא. וקורא נקודה, קורא מקרא ביקורים, נקודה, וזה מוכיח לנו שמי התנה של המשנה שלנו שאומר שאם ברך בורא פרי אדמה על פירות העץ יצא, זה רבי יהודה. עכשיו, נושא חדש. זה היה על החלק, אם חוזרים למשנה כאן, ברך על זה, עסקנו בבורא פרי אדמה, ברך על פירות אילן יצא ידי חובה. עכשיו אנחנו בשורה השנייה. הבורא פרי העץ, עכשיו מה הגמרא עושה כאן כדי לעזור לך? שמים על פירות הארץ וכו', זאת אומרת, אנחנו חוזרים אחורה למשנה, על המשפט, על פירות הארץ, שזה ירקות, אם ברך בורא פרי אדמה לא יצא ידי חובה, עכשיו אנחנו עוסקים בזה. אז אומרים, מה זה? הרי זה פשוט. אז אומרים, לא, כי יש דעה שאומרת שחיטה זה מין אילן. עכשיו, איפה רואים שחיטה זה מין אילן? דתניא, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, אוקיי, זה מדרש מפורסם, רבי מאיר אומר, גפן היה. שאין לה, אוקיי, כולם שחושבים שזה היה תפוח, כן, זה לא מופיע בכלל בגמרא, אוקיי? במדרשים, זה בכלל לא מופיע. אילן שלך ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר, גפן היה. למה גפן? שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר, ויש מן היין וישקר. רבי נחמיה אמר, תאנה הייתה, שבדבר שנתקלקלו בו, נתקנו, שנאמר, ויתפרו עלי תאנה. רבי יהודה אומר, חיטה הייתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן. אוקיי? שלוש גישות, חשבתי אפשר לעשות עם זה משהו, לא חשבתי בדיוק מה עדיין, אולי תחשבו על משהו. מצד אחד יש הגפן, שזה יין גורם לחטא. יש את התאנה, שרואים מהסוף איך התיקון, והתיקון נעשה על ידי שימוש במה ש... עשה, כאילו, במה שטעה בו. כאילו, כשמתקנים, כאילו, לומדים מזה שמי ש... שרוצים לתקן משהו, עדיף לתקן את זה יחד עם מה
שחטאו.
והאחרונה קצת יותר קשה להבין, אבל לדעתי אני חושבת שזה קשור לתוצאה. מה התוצאה שהיה מהחטא? שעכשיו הוא הבין, להבין בין טוב ורע, כי הוא אכל מאכל שגרם לו להבין. אז אומרים שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן. איכשהו הדגן הוא הדבר הבסיסי שאוכלים, וברגע שמתחילים לאכול כאלה אוכל, הם כבר בשלב מבינים יותר. או איך הגיעו לדבר
אם הם בדיוק יודעת. העץ הראשון, כאילו.
אבל זה לא מה שכתוב כאן. נכון? כאילו, את אומרת משהו... שזה הדבר הבסיסי, לחם. גם בימיהם במיוחד, כאילו, כל סעודה היה עם לחם. זה הדבר
הבסיסי. זה נראה
להם טעם גן עדן,
מה שזה
גן עדן. יפה. למרות שהם לא כל כך אהבו את הלחם, היו צריכים לשים עוד דברים בתוך הלחם הבא בסדר. אוקיי, אז מישהי שרוצה אפשר לחשוב על כל מיני דברים שאפשר ללמוד מזה. אבל אנחנו נעבור הלאה. אז מה לומדים מזה? נכון, סלקא דעת החמינא, הועיל ואמר רבי יהודה, חיטה מין אילן היא. אוקיי, כאן רואים שעץ הדעת, אם הוא אומר שהעץ היה... חיטה, נכון? לא, חיטה לא צומחת על עץ. אוקיי? ליבר חלה בורא פרי העץ. כן, היינו חושבים, נכון. היינו חושבים שלמה, כל השאלה הייתה פשיטה, נכון? למה היו צריכים להגיד לנו במשנה? וכל הסיבה היא שהיינו חושבים שבגלל שרבי יהודה אמר שחיטה מין אילן היא, אז לברך על עברי פרי עץ. אז כאן משמע לן שלא, למרות שרבי יהודה חושב שבמדרש הזה הוא קורא לחיטה אילן, לומדים שלא מברכים על עברי פרי עץ. אוקיי? ולכן זה לא פשוט, והיו צריכים ללמוד את זה במשנה. איך הם מברכים בורא פרי עץ? עכשיו אומרים כלל. מתי מברכים בורא פרי עץ? איך הדחי שקלת לה לפרי איתה לגבזה, בהדר מפי. אם קוצצים את הפרי, עדיין הענפים שמה, בהדר מפי, וזה עדיין מוציא עוד פירות. אוקיי? זה רב שנתי. אבל איך הדחי שקלת לה לפרי איתה לגבזה, בהדר מפי, בהדר מפי, סליחה, ליתה לגבי דהדה מפיק, אין את הגזע שממנו יצמח עוד פירות, אוקיי? שזה ירקות, נכון? ירקות צריכים לשתול כל שנה, זה לא צומח מחדש. לא מברכים על הברי פרי עץ, אלא ברי פרי אדמה. אוקיי? זה ההבדל להלכה. אבל כולם אין אמר שעקו.
זה עובד דרך אגב? כאילו הכלל הזה?
אני חושבת שכן.
Like תותים.
אז תותים זה ברי פרי אדמה. אז
אם
זה משתלים כל שנה? שאלה, אני לא מספיק מומחית בבוטניקה, אבל זה אפשר לבדוק את הדברים. ועל כולן אם אמר שעקו, איתמה, רב הונא אמר חוץ מן הפת ומן היין. זה לא תקף לגבי הכל, אוקיי? אולי אפשר להגיד שהכל מבוסס על מה שהיה במשנה, למרות שאולי גם חמשת מיני דגנים, אז לא דווקא, אבל הוא אומר, פת ויין זה משהו אחר. רבי יוחנן אמר, אפילו פת ויין. כי אפילו פת ויין, אומרים, אפשר להגיד שהכל, אוקיי, מי שאמר שהכל בדיעבד יוצא ידי חובה. נאמר כתנאי, אולי זה מבוססת על מחלוקת תנאים, ראה פת ואמר, כמה נאה פת זו, ברוך המקום שבראה. אוקיי, מישהו רואה, אוכל פת ואומר, וואו, כמה יפה הפת הזה שהשם ברא. יצא, אוקיי, לפי תנא אחד הוא יצא ידי חובה. זה ברכה. ראה תנא ואמר, כמה נאה תנא זו, ברוך המקום שבראה, יצא. תברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובה. אוקיי? אסור לשנות את הברכה, אלא מה שהם קבעו זה מה שקבעו. אז רוצים להגיד שמה? מי שאמר, כל השנה ממטבע ברכות, זה אומר שחוץ מן הפת והיין. נכון, הפת והיין אי אפשר לברך שהכל. זה לא המטבע שטבעו חכמים. ומי שאומר שכמה נעתנה זו ברוך המקום שבראו אומר, אם אמר שעקול, אז אפשר לצאת לכל דבר. אז נאמר רבי יהודה דאמר כרבי יוסי, ורבי יוחנן דאמר כרבי מאיר. לא, לא מקבלים את זה, למה? אמר לך, זה שוב מקרה שהראיתי לכם קודם, שכשכתוב נאמר כתנאי, נאמר שזה, זה הצעה שגידך. אמר לך רב חונה, אנא דאמרי, אני אומר אפילו לרבי מאיר. אוקיי, רבי חונה שאמר שחוץ מן היין והפת. הוא אומר, אפילו לרבי מאיר, עד כמה כמה רבי מאיר חתם. אני אפילו הייתי מסכים עם רבי מאיר, שאפשר להגיד כמה נאה תאנה זו שהשם בראה. עד כמה כמה רבי מאיר חתם, אלא איך הדקה מתקשמי דפת. למה? כי הוא הזכיר את הפת. כמה נאה פת זה. אבל איך זה לא כמה דאחר שמי, איפה שלא מזכיר את השם דפת, אפילו רבי מאיר מודה שאי אפשר. כאילו חלק מהברכה חייב להיות יזכור הדבר בעצמו. ורבי יוחנן אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי, אני אפילו מסכים עם רבי יוסי, שכל המשנה ומתבא שטבעו חכמים אסור לברך. אבל עד כמה, כמה רבי יוסי הטן, אלא משום דקמה ברכה זה לא תקינו רבנן. אבל הוא אמר ברכה שלא תקינו רבנן, נכון? כמה נאה פעד זו. אבל אמר שהכל יהיה בדברו, שהכל יהיה בדברו, תקינו רבנן. כאילו זה ברכה שהם כן תקנו, הם רק לא תקנו את הפה ביין. אבל זה מטבע שטבעו חכמים, זה שני דברים שונים. אפילו רבי יוסי היה מודה, אוקיי? ולכן הם אומרים, זה מחלוקת שונית. אוקיי, גם שם אפשר להרחיב בזה, לחשוב על זה קצת, מה זה מי שאומר כמה נאה פת זה וכמה, איך, כאילו בשבילנו קשה להבין שזה באמת ברכה שיוצאים מדי חובה, אבל כאן הייתה הדעה שבאמת כן, שאני לא רוצה להתמקד בזה, אבל כי צריכים להמשיך. בנימין הרואה, קרח ריפתה, ואמר, ברוך מרי דהי פיתה, okay? ברוך האדון של הפיתה הזה. אמר רב, יצא. Okay, ועכשיו יש שלוש שאלות ששואלים על המעשה הזה. Okay, רב, זה שרב אמר שבנימין הרואה יצא ידי חובה על ידי זה שאמר ברוך האדון של הפת הזה, איך יכול להיות? ואמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. זאת אומרת, אל דאגה, הוא אמר ברך רחמנה מרדה היפיתה. הוא אמר הרחום, שרחמן הזה, ברור שזה השם. כאילו, בנוסח שראינו קודם, לא היה שם, השם היה מי שברא, כאילו האדון של זה. שאולי היה ברור שזה השם, אבל לא מספיק ברור, היה צריך להזכיר את השם. והבינן שלוש ברכות, אבל צריך ברכת המזון, כאילו כנראה מכאן לומדים שהוא דווקא אמר את זה כברכה האחרונה. צריכים שלוש ברכות, אז איך יצא ידי חובה עם רק ברכה אחת, אפילו אם נגיד שזה ברכה. יצא דקאמר רב, נמי, יצא ידי ברכה ראשונה. הוא התכוון שהוא יצא ידי הברכה הראשונה של ברכת המזון. הזן את העולם כולו בטובו. לא יצא ידי שלושת הברכות של ברכת המזון, אלא כשאומר יצא, זה מספיק לחשב כברכה ראשונה של ברכת המזון. קצת קשה גם, כי לא נראה שהוא המשיך בעוד שתי ברכות אחרי שהוא אמר את זה. עכשיו אומרים, מה כמה שמנה? מה זה בא ללמדנו בכלל זה שהביאו את זה? מה, אם זה בא ללמדנו שאף אגב דאמרה בלשון חול, כי כאן צריכים, הוא אמר את זה בארמית, שמתם לב? נכון? ברך מרי דהי פיתה, זה לא בלשון הקודש. האם זה בא ללמדנו שאפילו שהוא אמר ברכת המזון בלשון החול יצא? לא, לא יכול להיות, כי זה כבר לא צריך ללמדנו. כי תנינה ואלו נאמרים בכל לשון, כבר יש משנה שכתוב שיש דברים שאפשר להגיד בכל לשון, וזה פרשת סוטה, בידוי מעשר, קריאת שמה, תפילה, אתם שאלו על זה לפני כמה שבועות, ברכת המזון, okay? לכן אין צורך ללמד את זה, לא, כן יש צורך, יצריך. סך דעתך אמינה הנמי לדברה בלשון חול, כי איך דתקינה רבנה בלשון קודש. אבל לא אמרה בלשון חול, כי איך דתקינה רבנה בלשון קודש, אימא לא, כמה שמונה. היינו חושבים שכשדיברו שאפשר להגיד בכל לשון, זה כשמתרגמים מילה ממילה מה שנאמר בלשון קודש. אבל כאן הוא אמר משהו בפני עצמו, שהוא לא תקנו בלשון קודש והוא תרגם בכל, והיינו חושבים שלא, כמה שמונה שכן. אוקיי, עוד נסיים על המשנה ואז נסיים להם. גופה. אוקיי, חוזרים לעניין שאמרו, אמר רב, כל ברכה שאין בהזכרת השם אינה ברכה. רבי יוחנן אמר, אוקיי, חוזרים למה שרב אמר, שחייב להיות הזכרת השם. רבי יוחנן אמר, כל ברכה שאין בה שם, אין בה מלכות, אינה ברכה. זה הבדל בין ברוך אתה השם, וברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אוקיי? רבי יוחנן אומר, חייב להיות גם אלוקינו מלך העולם. אמר רבי, כבתי דרב, מסתבר, דתניה, לא עברתי מצוותך ולא שכחתי. מה זה לא עברתי מצוותך ולא שכחתי? לא עברתי מלברכך, ולא שכחתי מלהזכיר שמך. כאילו, אם לא עברתי, זה אומר שלא ברכתי, אז לא שכחתי, זה לא שכחתי להזכיר השם. ואילו מחות לא קטנה, ולא רשום שם מחות. אז רבי יוחנן, מה הוא אומר? תני, ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומחותך עליו. הוא אומר, לא שכחתי, זה גם להזכיר שם השם, וגם מחות. אוקיי, נסיים כאן.
זה עדיין לא ברור איך
הוא
לא
ברכת שלושת הברכות. נכון, לא, זה נכון. אז אומרים, הוא כנראה אמר את זה כברכה הראשונה שלו, ועד ברך עוד שתי ברכות של ברכת המזון. זה צריך להניח, אמרתי, זה קשה, כי לא נראה מפשט הסיפור שזה באמת מה שקרה. נכון, אז זה קשה. בסדר, נתחיל בפעם הבאה, זה דווקא דברים מהירים ב...